אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן המפיקה שלנו תמר בנימין ודניאל פולה גם, ועל הביצוע הטכני משה מושקוביץ. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום מאיה סלע. בקרנבל לא צופים, בקרנבל חיים. כולם חיים בו משהו חובק. כל בהגדרה. כל עוד הקרנבל מתרחש, לאיש אין חיים אחרים למעט חיי הקרנבל. כך כתב בכתין בטקסט שתרגמה סיוון בסקין מרוסית, מופיע בגיליון החדש של כתב העת הו, שהנושא שלו הוא קרנבל, עם תת נושאים, יש שם תת נושאים. נשף מסכות, הילולה, בלהות, פרידה מהבשר. היית יכולה לחיות בתוך הקרנבל?
וואו, היה לי קשה.
אני גם.
אני לא נמשכת לשם, אני מודה.
זה מעייף נשמע לי.
זה נשמע מאיים.
מאיים או מאייף?
יותר ממאייף. המאייף לא קשה, כי הרבה דברים מאייפים, אז כאילו, בסדר.
מאייף מספיק בלי קרנבל, את אומרת.
כן, אבל הקרנבל, בקרנבל יש משהו שהוא גם מאיים.
אבל אולי בכל זאת אנחנו בתוך הקרנבל, זה העניין, שאנחנו כל הזמן בתוך הקרנבל.
וזה באמת מאיים.
זה מאיים וזה מאייף, ואנחנו נדבר על כל הדברים האלה בטח. את כתב העת הו ייסד ועורך על פי רוב דורי מנור, אבל הפעם בגיליון הזה מספר 23, גיליון ה-23, יש שתי אורחות, זה לא קל להגיד, אורחות. ננה אריאל ולילך נתנאל, אנחנו נדבר איתן היום על מהות הקרנבל, ועל מה שהם עשו פה באמת מלא בקרנבל. כל טוב, טקסטים על קרנבל, גם אתה מבין פה שהעיסוק הזה בקרנבליות זה משהו שהוא שייך לתת המודע הקולקטיבי, זה כל תרבות ותרבות, מה יש פה מרוסית ומגרמנית ומיוונית ומסינית.
ומיידיש.
ומיידיש, ויש פה את המלך של פורים, וכולנו עסוקים בדבר הזה, איך אפשר להיכנס לתוך הקרנבל.
גיליון נהדר, שלו, כן.
נכון, אז נדבר איתן היום. וגם נדבר עם אלעד ברנוי שלנו, בפינתו אלעד אינטרנשיונל. מסתבר שוורנר הרצוג, הבמאי המהולל, כתב ספר.
נכון, רומן.
רומן.
אני הייתי בטוחה בהתחלה שממואר, אבל רומן.
רומן.
נבדוק איך הוא.
מעניין אם... מעניין, את יודעת, זה גם מין דבר כזה שעכשיו כולם כותבים, אבל כשוורנר הרצוג כותב...
כן, זה אומר, לא כולם.
אתה אומר עצמך, טוב, בסדר, לפעמים זה שכאילו יש טרנד כזה שכולם עכשיו מוצאים ספר, אולי במקרה שלו זה יהיה טוב.
אולי זה טוב, יובל.
אולי,
אתה
אולי.
אתה נשמע ככה קצת...
אני אדם נטול אמונה,
נקרא לזה ככה. אוקיי, בוא נראה.
אנחנו מתחילים עם פינתנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום ועל ענייני החדשות, והפעם עם תחקיר של ירון ואבי שרף בדמרקר. הם עשו דבר מעניין מאוד, הם עקבו אחר המטוסים הפרטיים של 7 מעשירי ישראל, ואלו הם. איתן סטיבה, אמנון שעשוע, עידן אופר, אלפרד אקירוב, טדי סגי, דוד ספיר ונועם לניר. ומה שהם חושפים, זה שהמטוסים האלה לבדם, 7 מטוסים, 7 האנשים האלה, גרמו בשנה אחת לנזק אקלימי שישראלי ממוצע יגרום ב... 3,368 שנים.
מדהים.
מה שזה אומר לי...
כן.
שאני יכול להפסיק למחזר פלסטיק, כי אני הקטן, לא משנה כמה פלסטיק אני אזרוק לפח הרגיל, אין לי מטוס פרטי, זה משחרר, זה
לא,
הקרנבל.
לא, וגם מה הקטע של הכלים החד פעמיים האלה, שאלו
כן,
עליהם את המיסים,
כן,
והחרדים נורא נורא סובלים
כן.
מהדבר הזה, מה
זורק,
אתם רוצים, מה זה?
וכשאתה זורק קרטונים בפח הלא נכון, אז העירייה כונסת אותך, אבל לא! הם יטוסו ליי סיישל עם כל הזה שלהם, ויגרמו נזק אקלימי שאני לא יכול לחלום עליו.
כך נכתב בדמרקר.
כן.
אף שפליטות גזי החממה שלהן הם אחראים, תורמות למשבר האקלים לאין שיעור יותר מכל ישראלי אחר. לא פעם המיליארדרים הישראלים מתהדרים במס שפתיים של יוזמות סביבתיות או תרומות כספיות למאבק במשבר האקלים. כך למשל, סטיבה, שמטוסו אחראי לזיהום כמו זה של 674 ישראלים בשנה, לקח בטיסתו לחלל באפריל האחרון שקית זרעים של זנים בעלי יכולת הסתגלות לתנאי אקלים קיצוניים ממכון וולקני, שנועדו למחקר על הסתגלות לאקלים קיצוני. חמוד, נכון?
לא, הוא חוקר.
הוא ירוק! הוא ירוק!
הוא אומר... האקלים קיצוני, חייבים למצוא פתרון.
נכון. אז הנה, אני עוזר, אני גם מביא את האקלים להיות קיצוני, ואני גם מנסה לפתור, שזה יפה, זה מוסרי.
אני יכול לשאול שאלה?
כן, אני בתור הזאת שנוסעת במטוסים פרטיים, אני יכולה לנות על כל דבר.
לא, בתור החיבור שלנו לעולם האקלים, נקרא לזה.
אוקיי.
נניח טיסה לחלל, כמה נזק אקלימי זה גורם בהשוואה למטוס פרטי? כי חללית... נראה לי כמו איזה שניים, שלושה מטוסים לפחות מבחינת הפליטת גזי החממה.
לגמרי.
אבל הם פולטים את זה אולי מחוץ לאטמוספירה, זה לא
בעיה. זה לא אכפת לנו.
זה לא בעיה, יאללה, בואו נסתולל.
אז הם ממשיכים במרקר להגיד, העניין הזה שנועד למחקר של הסתגלות לאקלים קיצוני שסטיבה עושה, זאת על רקע ההתראות. אוקיי? יש התראות של ארגון המזון והחקלאות של האום בדבר משבר מזון עולמי הצפוי בשל משבר האקלים. אבל אתה יודע, גם משבר מזון, להם לא יהיה משבר מזון. כן. המחסנים שלהם מלאים, אז זה לא כזה. מהלך דומה ביצע קירוב כשתרם, אנחנו מדברים על מהלך של לתרום למשבר האקלים.
גרינווש.
גרינווש, מהלך דומה ביצע קירוב, כשתרם מימון להקמתו של המכון לעסקים, סביבה וחברה באוניברסיטת תל אביב, במאי 2007, כיוזמה משותפת של בית הספר לסביבה על שם פורטר עם פקולטות נוספות. חלק מהמחקרים החשובים שנעשו בישראל, יובל, על אי שוויון ואי צדק אקלימי, נכתבו על ידי חוקרים מהפקולטות האלה. חייבים לאהוב את בני האדם.
לא.
בני האדם זה דבר נהדר. זה באמת, זה דבר כל כך קומי וחמוד.
אני רוצה להגיד...
והיחסים שלנו, בני האדם, עם המוסר, הם מאוד מעניינים.
זה מאוד מזכיר לי, אני חייב להגיד,
כן?
בדרך כלשהי, את הפתיחה של הרומן החדש של וולבק. אני מרגיש שהטקסט הזה על לקחת זרעים לחלל... אחרי שטסת במטוס, אני יכול שזה ממש, זה כאילו הולבק כתב את זה, ואמר, תראו את החברה האלה.
שוב הוא מקדים את זמנו. אולי כל הדבר הזה שאתה קראת לו גרינווש, שקוראים לו גרינווש, זה היורים ובוכים החדש בעצם. בכל אופן, במרקר יש תגובות של חלק מהאנשים האלה, חלק בחרו שלא להגיב. נביא קצת, כדי שיהיה בכל זאת.
להגיב? מה, עכשיו פה זה? כחלק כן הגיבו. למשל, נועם לניר אמר, המטוס הינו חלק מחברה שמספקת שירותי תעופה למטוסים רבים וללקוחות שונים. דרך הצגת הדברים דומה להטלת האחריות לזיהום האוויר של תאגיד כזה או אחר, כאילו היה בשימוש אישי של הבעלים.
אז, אז, אז מה שהוא בעצם אומר כאן זה שאם התאגיד...
אני לא היחיד שטס.
אני עומד בראש תאגיד שמזהם,
כן.
אל תאשימו אותי באופן אישי, כי זה התאגיד.
נכון.
וזה חברה בעם, אז אנחנו לא... אז אני לא...
זה כמו
מה,
נגיד...
איזה מין דבר זה להגיד?
זה
בכלל?
כמו
כאילו,
נגיד סתם...
ההבדל ביני לבין נועם לניר זה שלי אין חברה בבעלותי, אז אני לא יכולה להגיד לך, יובל, כל הטענות שלך כלפיי, זה החברה.
לא, נכון, את לא חברה, ולכן המטוס הפרטי שלך,
כן?
הוא אחריות אישית שלך.
אוקיי.
את רוצה שהאחריות תהיה על החברה, תקימי חברה, ואז המטוס הפרטי שלך...
בסדר, אני אעשה את זה עכשיו, אני מבינה עכשיו שהמטוס הפרטי שלי צריך להיות בבעלות החברה.
יש לי שאלה. בסדר גמור. אני יכול גם כן, אני עוסק מורשה. את יודעת את זה?
אני עוסק מורשה. אז אתה יכול להגיד לי, זה לא אני, זה העוסק.
אבל אני יכול להגיד שהרכב שלי... בעצם הוא חלק מה...
לא, אבל הרכב שלך הוא על שם העוסק המורשה? אי אפשר.
בוודאי. בוודאי. רגע, סליחה, תמחקו את זה, אני לא יודע מה זה אומר מבחינת רשויות המס. אין לי כלום! אין לי כלום, אל תקחו לי.
אל תתחיל להסתובך פה.
ממש. אוקיי, ממשרד התחבורה נמסר כי אין באפשרותם להעביר למגזין דה מרקר נתונים על אודות פליטת גזי החממה מכלל הטיסות בישראל, שכן הם זקוקים לצורך כך לאישורן של חברות התעופה.
אוקיי.
בלשכת שרת התחבורה מרב מיכאלי ובמשרד התחבורה לא השיבו לשאלות אם יפעלו לצמצום הטיסות הפרטיות בישראל או שיטילו מיסוי חדש בנושא שיביא בחשבון את הנזק הסביבתי. ובנוסף, המשרד מסרבים לספק רשימות של בעלי המטוסים הפרטיים בישראל ולא אוספים נתונים על כמות הפליטות שאלה מייצרים. לא ניתן לפרט על בעלי המטוסים הפרטיים, הם אומרים, מאחר שזאת פגיעה בפרטיות. וזה יפה, זה עניין של שפה. מטוסים פרטיים, זה עניין של פרטיות, הם פרטיים. אז זה פרטיות. זה די משעשע.
השמאל הישראלי זה משהו? באמת כיפי.
זה יצור משעשע, השמאל הישראלי, אנחנו הורסים את כדור הארץ, אבל בפרטיות אנחנו נלחם עליה כמו אריות.
מדינת של זכויות אזרח, סליחה.
הכדור יישרף, בסופו של דבר אנחנו פה ניצלה ב-70 מעלות בצל, אבל להזזל תהיה לנו פרטיות. אני רוצה להגיד לך שאחרי שואה אקלימית שבה יישארו 6-7 אנשים על פני כדור הארץ, וכל אחד מה6-7 האנשים האלה תהיה פרטיות מקסימלית.
ומטוס פרטיות.
כל אחד תהיה לו יבשת משלו.
אתה חושב שהאנשים שינצלו הם יהיו האנשים שיש להם מטוסים פרטיים?
לא, אני אגיד לך, בסופו של דבר,
אני חושבת שזה יהיה איזה דייג באינדונזיה, שיושב לו שם,
או פסיכופטים. אלה שמוכנים, לא יודע מה, לעשות הכל כדי לשרוד. ואני חושב שבאמת, זה ישווה את הדברים. זאת אומרת, שואה אקלימית, בסופו של דבר,
שם אנחנו נהיה שווים.
אף אחד לא יוצא מזה טוב.
אוקיי. בסדר. אז מה נקרא? אני אגיד מה נקרא.
בבקשה.
לרגל כל האירוע הזה, שאנחנו בעצם נותנים לספרות להתייחס, אנחנו נקרא מתוך יומנו של משוגע, של לו סון. זה ספר שיצא בהוצאת 9 נשמות, זה תרגום מסינית של אמירה קאץ.
נכון.
יומנו של משוגע, זה כמו שזה נשמע.
צריך להגיד, מהכריכה האחורית אני קורא רק כדי לשים את זה בקונטקסט, מה שנקרא.
בבקשה.
גיבור הסיפור מתעד ביומנו את כוונותיהם של אנשי המקום, שכניו, רעיו, בני משפחתו, לאכול אותו. זה הסיפור. וככה הולך.
לא יודעת למה זה הזכיר לי.
אני חושב שתכף תביני למה זה הזכיר לך. נקרא את זה. בלילות אינני יכול לישון. עליי לחקור את הדברים על בוריים כדי להבין את המתרחש. בני האדם האלה, יש בהם מי ששופטי המחוז חפשו את צווארם בקולר, ומי שנכבדי המקום סתרו להם בפניהם, יש בהם גם מי שפקידי הרשות גזלו את נשותיהם, וכאלה שאנושים נגשו באירועים עד מוות. ואף על פי כן, מעולם לא לבשו פניהם הרשת כה מפוחדת וכה מרושעת כמו שראיתי אתמול. מוזרים מכל היו הדברים ששמעתי ברחוב מפיה של אישה שהקטה את בנה. שד משחת, אם לא נשוך אותך כמה נשיכות, אשתגע מרוב כעס, אבל עיניה היו מופנות אליי. נחרדתי ולא יכולתי להסתיר את שערת רוחי. כנופיית ירוקי הפנים חדי השיניים פרצה בשאגות צחוק. צ'ן החמישי חש אליי וגרר אותי בכוח הביתה. בבית העמידו כולם פנים כאילו אינם מכירים אותי. מבע עיניהם היה כמבע עיניהם של יתר האנשים. משנכנסתי לחדר העבודה, נעלו את הדלת מבחוץ כאילו קלעו תרנגול או ברווז. פליאתי גברה. המעשה הזה היה סתום בעיניי לחלוטין. לפני ימים אחדים, בא אריס מלנג צה צון, כפר גור הזאבים, להודיע על רעב בכפר. הוא סיפר לאחי הבכור על רב נבלי מקומי שהוקל למוות בידי הכפריים. ולאחר מעשה היו מי שעקרו את ליבו וכבדו, ותגנו ואכלו אותם לחיזוק אומץ הלב. כשביקשתי להתערב בשיחתם, תלו בי האריס ואחי מין מבטים, פעם ועוד פעם. רק היום אני מבין שהמבע ביניהם היה כמבע עיניהם של בני הכנופיה ברחוב. אני נזכר בזה ומצטמרר מכף רגל ועד ראש. אם הם אוכלים בני אדם, הם עלולים לאכול גם אותי. די אם נבחן את דברי האישה שאמרה לבנה, נשוך אותך כמה נשיכות, את צחוקה של כנופיית ירוקי הפנים חדי השיניים ודברי האריס לפני ימים אחדים כדי לעמוד על האותות הכמוסים. אני רואה עכשיו בבהירות, דבריהם מלאי ערס, צחוקם כולו סכינים, שיניהם לבנות להחריד, ארוחות שורות שורות, כלים לאכול בהם בני אדם. אינני אדם רע, כך לפחות אני סבור, אלא שמאז רמסתי את ספרי החשבונות של משפחת גו, קשה לומר מה צופן העתיד. יש להם, כך נראה, כוונות משלהם שאין בכוחי לנחשן כלל וכלל. וזה לא זאת בלבד, אלא שברגע שנחה עליהם רוח זדונית, ידביקו לך תווית של נבל. עדיין זכור לי כיצד לימד אותי אחי כתיבת חיבורים. כל אימת שהרשעתי טובים וישרים, נהג לסמן לשבח בכמה עיגולים את המילים שכתבתי. ובשעה שמחלתי לרשעים, נהג לומר, הפיכת סדרי שמיים היא כישרון בלתי שכיח. ואיך אוכל לנחש את כוונותיהם, לא כל שכן כשהם מתאבים לאכול בני אדם. עליי לחקור את הדברים על בוריים כדי להבין את המתרחש. בימי קדם, כך זכור לי, אף שלא ממש בבהירות, הרבו לאכול בני אדם, וכשאני מעלעל ובודק בספרי היסטוריה, היסטוריה נטולת תאריכים, מתפתלות ומתקלות לנגד עיניי, דף אחר דף, המילים אנושיות ומוסריות. מאחר שממילא לא יכולתי לישון, קראתי בשים לב שעות ארוכות, ורק אז, בין השיטים, גיליתי שכל הספר כולו גדו שתי מילים, לאכול בני אדם. אף שהמילים האלה ממלאות את הספר, ואף שהאריס אמר דברים מפורשים, הכל תולים בי עיניים מוזרות ועל פניהם חיוכים. גם אני בן אדם, והם מבקשים לאכול אותי.
אחר כך סיפרה להם הגיבנת את הסיפור על הראש הקרות. יש סיפור כזה? שאלו הקבצנים. הגיבנת פשטה ידיה, הפעמון שבידה רשרש. היא ביקשה להבהיר, זה סיפור יפה. אתם בוודאי מכירים אותו, בטח מכירים, זה סיפור ידוע. כך מתחיל הסיפור של אילי ראונר, הגיבנת ושני הקבצנים, שמופיע בקרח האחרון של כתב העת הו. אחד הטקסטים שהכי אהבתי בקרח הזה, כתב העת הו שיצא עכשיו, והנושא שלו הוא קרנבל, עם חלוקה, עם קטגוריות, נשף מסכות, הילולה, בלהות ופרידה מהבשר. קרח קרנבלי למדי, ובמסגרת נשף התחפושות, העורך והמייסד של כתב העת, דורי מנור, אומנם מפרסם פה טקסט שלו, אבל הוא לא ערך את הקרח הזה. ערכו אותו שתיים, עורכות עורכות, סופרת וחוקרת הספרות, דוקטור לילך נתנאל, ומחברת, חוקרת ומרצה באוניברסיטת תל אביב, דוקטור ננה אריאל. שלום לילך נתנאל.
שלום, מאיה.
שלום, ננה אריאל.
שלום, מאיה.
אהלן. אז לילך, אולי נתחיל איתך, למה החלטתם על קרנבל דווקא?
מה אפשר לעשות יותר נכון מ... את יודעת, אחרי שנתיים של קורונה, 3-4, אני לא זוכרת, ש... את הקרנבל זה כאילו המוות איתנו וכולם חיים, משהו כזה, זה הקרנבל.
נכון. אז יש משהו, באמת דיברנו על זה מקודם יובל ואני, שקרנבל, אנשים חושבים, קרנבל, הולכים לרקוד בריו וזה, אבל בעצם קרנבל, יש משהו נורא מאיים בקרנבל, נכון?
מאיים טוב, מאיים מעניין. הקרנבל, הרי כל הרעיון הזה, הגינו, זאת אומרת, ננה ואני חשבנו עליו, אני יותר חשבתי על המתים, וננה, אני חושבת שיותר חשבת על החיים, והדבר...
זה החלוקה ביניכם.
היה יכול לחבר.
ננה, את מסכימה להגדרה הזאת? את הממונה על החיים ויהיה למתים?
יש בזה משהו, למרות שהיו גם התחלפויות, ובסוף שתינו מופיעות כשני שלדים בהסכם המינוי הזמני לעריכת הגיליון שמופיע בתחילת הגיליון הזה, ובסוף גם שתינו במוות יוצא.
בואו נדבר רגע על החוזה הזה, ההסכם מינוי זמני שנערך ונחתם בין תל אביב. הועיל והעורכות הזמניות הוזמנו לערוך גיליון של כתב העת הו, כתוב פה, והועיל והעורך מתחלף בעורכות, והועיל והעורכות, בקיצור, יש פה חוזה. למה עשיתם חוזה? למה עשיתם את זה ככה? יש לי השערה משלי, אבל תגידו אתן קודם.
לא, אני חושבת שהשיח המשפטי של קניין וזכויות שמלווה את הספרות המודרנית וגם את הספרות היום הוא כל כך כאילו הדבר הראשון שבא לי תמיד להפוך כל השאלה של הקניין ושל הזכויות בספרות, זה הדבר הראשון שבא לי לצחוק איתו ועליו, ואני חושבת שביני לבין דורי לבין ננה להכניס לתוך החילוף הזה, שהוא גם חילוף גבר אישה וגם חילוף בקבוע זמני, להכניס לתוך זה שיח משפטי, זה הצחיק אותי נורא, ואני חושבת שזה אומר הכל השיח הזה, כי הכנסנו אליו גם את ההסכם, כאילו אבל בצחוק, הכנסנו אליו גם את המלחמה, גם את המגפה, גם את כל הבעלות האלה של יחס חליפין שהשתבשו עם הקורונה, של אתה לא תנשום עליי ואני לא, כן? אז הכל נכנס שם כל כך בקלות.
אני רוצה לקרוא את זה כדי שהמאזינים יבינו. והועיל והצללים גברו, ובהינתן המלחמה עכשיו, ובהינתן המגפה, אימת החליפין של נשימה, של רוק, של מין, של גבר באישה, בשתי נשים, ובהינתן הבדידות, והועיל, הוא מוסכם על כל הצדדים, צידה של הבדידות, ובהינתן צורות המפגש, הידועות והבלתי ידועות, הרשומות בחוק ושאינן מוכרות לחוק, לרבות ובפרט, הילולה, נשף, תהלוכה, משתה וכל היוצא באלה, והועיל וכל ביטוי החשק, הצחוק, חילול הקודש והאימה, הם בתחום הקרנבל, וככה זה ממשיך, בשפה של עורכי דין, השפה המקסימה הזאת שכולנו מאוד אוהבים.
זה לא סתם שפה של עורכי דין, אני חייבת להגיד לכם מאחורי הקלעים, שזה מבוסס על חוזה אמיתי לגמרי של הוצאת ספר. זה מבוסס על המציאות.
זה הכי נורא בסופו של דבר.
לקחנו חוזה אמיתי ועל פציצו בנינו את זה, עם קצת תוספות שזה קצת גם חוזה עם השטן, שלא ברור מי פה השטן.
נכון.
אז זהו, ננה, אם אנחנו בכלל שואלים את עצמנו מה זה קרנבל, אז יש פה בתוך החוזה שלכן את ההגדרה בעצם, שלמה, בעצם כאן התשובה אולי למה החוזה הזה, כי כדי לעשות קרנבל, אבל צריך קודם כל שיהיה חוזה של מה אינו קרנבל, צריך חוקים סדורים, כמו שבחתין מצוטט כאן, החוקים, האיסורים והסייגים שהגדירו את המשטר ואת הסדר של החיים הרגילים, היינו מחוץ לקרנבל, בטלים למשך הקרנבל. זאת אומרת, אתם, לפני שאתם באות לערוך את הגיליון הזה אולי, כדי שתוכלו לעשות כאן קרנבל, אתן חייבות קודם כל להסדיר את החוקים. צריך קודם כל לקבוע את הגבולות כדי שאפשר יהיה לפרוץ אותם.
נכון, נכון. זאת אומרת, יש פה, בקרנבל יש איזושהי השעיה זמנית של הכללים ושל החוקים, ואיזושהי אפשרות נדירה להיפוך יוצרות. וגם אנחנו פה התארחנו אצל בעל הבית, ולפעמים האורחים יכולים לעשות דברים שבעל הבית לא תמיד רוצה ואולי לא מרשה, אבל כאן זה נעשה בהסכמה. אז בשביל זה באמת היה צריך להציב קודם כל את הכללים, כן.
מה שמעניין בגיליון הזה, זה באמת גיליון מלא בכל טוב, ממש נהדר, אבל אחד הדברים שמעניינים גם, זה שהקרנבל הוא משהו אנושי, על זמני, על תרבותי, אתם מציגות פה כל מיני טקסטים מכל מיני מקומות, שברור לחלוטין שכל אחד מאיתנו, כל התרבויות שאנחנו רואים מסביבנו, שכל כך שונות אחת מהשנייה, זקוקות למקום הזה, שבו אפשר לשים איזה מסכה ולהגיד, הנה, אנחנו מחוץ לסדר, וזה משהו ש... וזה גורם לך לחשוב למה אנחנו כל כך זקוקים לסדר כל הזמן. אתן יכולות לחשוב למה זה כל כך מאחד אותנו כבני אדם, הדבר הזה, הקרנבליות? לילך?
כן, וואו, שאלה גדולה. אני לא בטוחה אף פעם אם באמת יש סדר, זאת אומרת, יש המון מאמצים לסדר, במיוחד בספרות העברית, בספרות הישראלית, היא נורא מתאמצת להיררכיות, לדורות, לסדרים, ונדמה לי שאם נותנים לה ונתנו כאן, וזה באמת, אני, אחת הפעמים הבודדות שאני עובדת עם סופרים חיים, זאת אומרת, מעכשיו...
זה בטח מאוד לא קל, אחרי שהתרגע.
ולהפך, להפך, למה? כי הם עונים חזרה.
כן, כן, יש להם דרישות.
יכולים להתנגד.
אם כי בקרנבל, אם בקרנבל גם למתים יש דרישות, אני מניח.
כן, זה נכון, אבל איכשהו ברגע שפתחנו את זה, אז ההשתוללות הייתה מאוד, זאת אומרת, הם מאוד שיתפו פעולה עם השתוללות, והשארנו ברגע מאחור את הסדר. יש פה דיגומים של סופר כותב כמו סופר, שני פוקר לפי דליה גרביקוביץ', עודד קרמלי לפי דורי מנור. יש כאן משהו שננה הביאה, שזה באמת הפיכת סדרים, שזה נקרא תהלוכה.
מכתב שרשרת, כמו מכתב שרשרת שהיינו משחקים.
כן, כן, וזו יצירה של 24 כותבים, שחוברה ביחד בלי שהם ראו מה כל אחד כותב. יש פה תרגומים, יש טקסט קולינרי שכתבה איילת לטוביץ'. זאת אומרת, לא היה צריך הרבה להסביר את הרעיון של קרנבל. אז אני חושבת, יובל, אם אני ככה חוזרת לשאלה שלך, זה מתייחס לצורך באי סדר מדוד, או מה שהגדרנו בשער הראשון, סדר הפורענות. כלומר, גם לקרנבל יש סדר, או גם לטריאת הסדרים יש איזה סדר, או לפחות שפה. וזאת השפה של הגיליון, אני חושבת, מקווה.
ננה, מה הפתיע אתכן? מה גרם לכם לחוש לראות משהו שלא ציפיתן? לכאורה זה קרקע שאפשר להתפרע על החלוטין, אבל בכל זאת, מן הסתם, אולי קיוויתן, ציפיתן לדברים מסוימים ודברים אחרים באו בהפתעה.
מעניין. טוב, אני אגיד את זה קצת סוטה מהשאלה, אבל ההפתעה הכי גדולה היא החדווה הגדולה של עבודה יחד, עם לילך. החדווה של העבודה המשותפת, ההכפלה של האורך והחלפה שלו באורחות לרגע, וזה הפתעה הגדולה מבחינתי בגיליון הזה. אבל אני חושבת, אם לחזור למה שאמרת קודם, באמת הנוכחות הזאת של הממדים הכביכול נמוכים של החיים, של השתייה, של הגסויות, בכל התרבויות, יש פה יצירות מ-12 שפות בגיליון, ועד כמה שזה עשיר ורחב, ובעצם אין סופי, והרי הגיליון מצליח לכלוא רק שבריר מתוך הדבר הזה. זה לא הפסיק להפתיע במהלך העבודה, וגם כל מיני טקסטים מעולים שלא הכרתי, למדתי המון במהלך העבודה על הגיליון הזה, אם זה התינוק בטוטו הוורוד מפורטוגזית, בתרגום של יעל סגלוביץ', שבאמת מפאר את הקרנבל, מדבר עליו כאיזה משהו של ציפייה לעודפות, שנגוע בחרדה וברעידות, ומתאר אותו כימים רודפניים של זינוקים, של צווחות, של פריצות. אז זה קצת, אני חושבת, אפשר לי ללך לשחרר את הצדדים הקרנבליים בנו במהלך העבודה.
אני רוצה לשאול, לילך, דיברת על הסדר בספרות העברית, זה מאוד נכון, הכל מאוד מסודר, אני מדברת על הספרות העכשווית. משהו כמעט הסתדרותי נשאר, לפחות באיך שמתהלכים פה, לפעמים גם באיך שכותבים. אז מעניין אותי דווקא העניין הזה שבעצם אתם מתארות איזה מין מצב שבו אתם הצעתם לפרוע את זה, ואנשים נורא סמכו. הייתי חושבת שהם יעססו, אולי זה לא מכובד, אולי לא נפתח כפתור בחולצה, אבל הם דווקא סמכו, אז למה הם לא פורעים אותו פשוט כל הזמן? למה הם צריכים אתכם?
לא, זו שאלה טובה. האמת היא שתוך כדי שאת שואלת, תראי, בהתחלה היה לי רעיון יותר רדיקלי, שממנו נשאר רק טקסט אחד, שזה הטקסט של מאיה ארד, שבו היא כותבת תרחישים של המוות שלה, ועם הרעיון הזה באמת אנשים נחרדו ממנו, יכול להיות שבצדק, ואני באמת לקחתי צעד אחורה, אבל הרעיון היה לכתוב את ספר המתים של הספרות הישראלית. אולי נעשה את זה. רעיון היה.
זה נשמע
נהדר. הגיליון הבא, בבקשה.
לא, אני כבר מבינה את נאנה, אני לא יודעת, אבל אנחנו צריכים בשביל זה.
אבל הנה, זה באמת איזה מין דבר כזה שאנשים, הייתי מצפה שיגיבו ככה גם לקרנבל אולי באיזשהו אופן, כי יש איזו שמרנות, אני חושבת. בכלל, ישראל היא מדינה מאוד מאוד שמרנית, וגם בספרות יש שמרנות גדולה.
כן, אבל יש לנו תקדימים יפים להשתוללות קרנבלית. סתם עכשיו אני חושבת על אברהם אורי קובנר באמצע המאה ה-19, שכתב מילון של קללות וגידופים של מבקרים ספרותיים. כאילו א', אווילים אכזרים, ב', בוגדים, כאילו ממש א', ב' כזה, וזה, זאת אומרת, זה נמצא, זה קיים. אז יש גם את המורשת האחרת. משום מה, באמת משתלטת עלינו איזו הסתדרות כזאת, את צודקת.
אני גם מסכימה לך, מאיה, אני חושבת שיכול להיות, זאת אומרת, הרבה יוצרים שפנינו להם באמת, נכון, גם בעניין של המוות, אבל גם בעניינים אחרים, יכול להיות שיססו בסופו של דבר להתמסר לקרנבל, ואולי זה לא מקרי שבסוף הטקסטים היותר רדיקליים הם טקסטים מתורגמים ומתרבויות אחרות. אבל גם אצל בכתין, גם הוא עצמו צריך לפנות לתקופה אחרת ולהקשר אחר, לרבלה, כדי לדבר על קרנבל. אולי זה דורש איזו הסתה. אולי אנחנו קצת חוששים להיות קרנבלים עד הסוף, כשזה נוגע לכאן ולעכשיו, ואנחנו צריכים להסתכל קצת הצידה.
כן, הקרנבל שלך הוא באמת הדבר הכי מפחיד. קרנבל של אחרים, עוד איכשהו אתה יכול להסתכל עליו בתור משהו אקזוטי ואקסנטרי, ותראו אותם משתוללים. כשאצלך משתולל, זה קצת יותר מפחיד. אבל בכל זאת צריך להגיד, גם יש פה פורים, גם אנחנו יודעים לעשות קרנבל, יש פה פורים, יש פה יידיש, יש גם אצלנו. דוקטור ננה אריאל, דוקטור לילך נתנאל, תודה רבה לכן על השיחה הזאת. גיליון 23, קרנבל, באמת, נגענו רק בחלק קטן, זה ממש גיליון עשיר ונהדר, תודה רבה לשתכן.
תודה לכם.
עכשיו,
אלעד אינטרנשיונל.
מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם אלעד ברנוי ופינתו אלעד אינטרנשיונל, שבה אנחנו מדברים על ספרים שלא ראו אור עדיין בעברית, ואולי גם לעולם לא יראו אור בעברית. מעניין מה יקרה לספר הנוכחי שאנחנו מדברים עליו. שלום אלעד.
אלן. הספר שאנחנו מדברים עליו נקרא The Twilight World. עולם הדמדומים של ורנר הרצוג.
ורנר הרצוג, הבמאי המפורסם.
הבמאי המפורסם, הגרמני, ורנר הרצוג, הוא בן 79, עוד מעט הוא יהיה בן 80, ברשימת סרטיו, הוא באמת במאי מאוד מפורסם, הוא חלק הזה מתנועת הקולנוע הגרמני החדש, הוא ביים גם סרטי דוקו וגם סרטים עלילתיים, חלק, אני כזה אמנה כמה מסרטיו, גם גמדים התחילו בקטן, דיטר הקטן מוכרח לעוף, Heart of Glass, Grizzly Man, אגיר הזעם האל ופיצקרלדו, כל אלה זה כזה נחשבים לממש אבני דרך בקולנוע, לא רק הגרמני אלא בכלל. וזה רומן הביקורים שלו, כי אף פעם לא מוכר להתחיל.
אני רוצה להגיד גם שהוא שחקן, הוא שיחק בסרט נורא והיום, ג'ק ריצ'ר עם תום קרוז, באמת, אני פתאום הופתעתי לראות אותו שם, ואמרתי לעצמי, אלוהים אדירים, מה הוא עושה שם?
נשמע נורא, אבל...
הספר.
הספר, זהו. אני חושב שהוא סופר יותר טוב מאשר הוא שחקן, ככה זה נשמע לפחות. זה רומן, אבל זה רומן שכתוב, זה מין רומן שכתוב כמבוסס על מפגשים שהיו לו עם... הירו או נודה, אתם יודעים מי זה, השם הזה?
לא.
אני גם לא ידעתי מי זה, אבל אז אמרו לי, ואז אמרתי, זה ההוא. הירו נודה היה קצין גרמני, קצין יפני במלחמת העולם השנייה, הוא הונחת באי לובנג בפיליפינים, ממש לקראת סוף המלחמה, ואז נגמרה המלחמה, והוא נשאר שם, והמשיך להילחם בפיליפינים.
זה ההוא.
כן, בדיוק. זה ההוא, ההוא מההוא, ההוא מהאי.
ההוא ששכחו לספר לו שהמלחמה נגמרה.
אז זהו, אז אני גם חשבתי ששכחו לספר לו שהמלחמה נגמרה, ובגלל שזה אי, זה לא הגיע, אבל זה לא בדיוק זה, כלומר, זכרו לספר לו, הוא פשוט לא האמין שהמלחמה נגמרה, הוא חשב שזה הכל פרופגנדה של הצד השני, שמנסים לגרום לו להיכנע. עכשיו, לאורך השנים הוא היה שם באי הזה, לובנג, שזה אי כזה ג'ונגלי מאוד בפיליפינים. הוא הרג במהלך הזמן שהוא היה שם עד שנת 74, 29 שנה, הוא הרג 300 אנשים. הוא פשוט פיתח איזה מין מערכת כזו, הוא כאילו הפך להיות מין צבא של אדם אחד. הוא היה בהתחלה עם עוד שניים, הוא בסוף באמת הפך להיות צבא של אדם אחד, והוא נשאר שם, ובנה לעצמו באמת איזה מין מערך גרילה כזה. הוא פשוט כאילו... הפך לאיזה מין תופעה כזה, זה קצת מזכיר את אפוקליפסה עכשיו, כאילו, את ג'וזף קונרד, כאילו, בלב האפלה, אבל זה קרה באמת. עכשיו, ורנר הרצוג, בשנת 97, פנה אליו קיסר יפן, ושיחה שלמה, שם הספר מתחיל, והוא אמר לו את מי היית רוצה לפגוש, והוא אמר, אני רוצה לפגוש את הירו אונודה, ואז באמת הוא פגש אותו, וכמה מפגשים כאלה.
שהוא, הירו אונודה כרגע, הוא בכלא בעצם ישב בשלב הזה, או מה? איפה הוא?
בשלב הזה הוא כבר היה בעל עסק, הוא הפך להיות מין גיבור יפני כזה, כאילו חננו אותו כי התחשבו בנסיבות, אני מסמן עם מרכאות למי שלא צופה בנו, התחשבו בנסיבות שהנסיבות, ככל שאני מבין אותם זה שמדובר בסייקו, כאילו שלא...
לכאורה.
כאילו באמת.
אבל ביפן יכול להיות סובלניים לעניין הזה, כי...
וואל, אתה מרחיק ללכת עכשיו בהשמצה.
זה ממש דבר מופרע מה שקרה שם, כלומר, הבן אדם המשיך את מלחמת העולם השנייה, הטיל טרור על אי שלם, 29 שנים, כאילו, וכזה, אני גם, אני חושב שמשהו שנגיד, עוד שנייה נגיד לספר, אין לספר טיפה אחת של הומור, כלומר, אפילו לא לרגע. עכשיו, אני כל הזמן, זה צחיק אותי, כי גם דמיינתי את האנשים באי, שאומרים, יואו, עוד פעם הפסיכופת הזה, שחושב שהמלחמה ממשיכה, כי כאילו, לא, אף עוד לא בא וכזה, הכניס אותו פשוט לתוך תא מעצר, ואמר, נשמה, זה נגמר. כאילו, זה פשוט המשיך וקרה, והספר כאילו עוקב אחריו, ומספר את הסיפור של הדמות שלו. עכשיו, הספר מעניין בטירוף, כן? זה סיפור שאי אפשר, אי אפשר לעמוד בזה.
אבל זה רומן הספר, זה לא איזה שיחות איתו.
לא, לא, זה רומן, וזה ממש כתוב כרומן, אבל זה כן מבוסס על מפגשים אמיתיים, וכן יש שם את המבט שלו כחיצוני לסיפור. כלומר, זה לא רק הרומן, זה כזה רומן שיש לו גם מבט של סופר שמונחח בתוך הספר. זה כזה, אפשר להגיד, רומן משולב קטעים ממואר. אני יודע.
האיש הזה, אתה למדת עליו משהו? הצלחת להבין מה היה העניין שלו?
כן, אז כאילו באמת, יש פה איזה נקודת מבט מאוד מאוד מעניינת, בטח לאנשים שכאילו מכירים נרטיבים של מלחמת העולם השנייה רק דרך הצד הגרמני ולא דרך הצד היפני, של מה זה להיות חלק ממערכת, ומה זה להאמין באיזשהו רעיון, שאני לא יודע עד כמה הרעיון הזה הוא עמוק, נגיד, ההצלחה היפנית עניינה אותו, אבל... מה שעניין אותו זה, אני צריך לקבל פקודה מהמפקד הישיר שלי שיגיד לי שזה נגמר. אחרת אני לא מוכן. אני חושב שהוא מתאר אותו כאדם באמת עם מערך התמודדות נפשי מאוד 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 בעייתי ומאוד מאוד מורכב, שכזה בנה לעצמו עולם, אני לא סתם חזרתי לזה שהוא מין הפך את עצמו למין צבא קטן, כי הוא בנה עולם שלם שהוא כל הזמן מספר לעצמו למה מצד אחד יכול להיות שהמלחמה נגמרה והוא לא יודע, ולמה בעצם לא יכול להיות שהמלחמה נגמרה. כלומר, כל הזמן מספר לעצמו את הסיפורים האלה, ובונה לעצמו כאילו נרטיבים היסטוריים בזמן אמת, תוך כדי, כאילו מספר את ההיסטוריה לעצמו. עכשיו, שוב, בספר אין הומור בכלל, וזה דבר שקשה לי לשאת אותו באופן כללי, כשאין הומור, בטח לא בסיטואציה שהיא, סליחה, כן, אבל זה די מצחיק, אוקיי? כאילו, באמת, זה די מצחיק. הבן אדם נשאר באי הזה וחשב שהמלחמה המשיכה. זה קורע. ואני כזה, הייתי בטוח שאנחנו נקבל גם כזה שכבות של אירוני, וזה, אין את זה בכלל. הספר, זה הספר הכי רציני שקראתי בחיים שלי, אוקיי?
זהו, זה מוביל לשאלה, אתה יודע, הסיפור הזה הוא סיפור פסיכי וסיפור סופר מעניין. נכון שאפשר לספר אותו בצורה יותר מצחיקה, אבל השאלה היא גם לא רק האם הסיפור טוב או לא, אלא איך הוא כותב אותו. זה ורנר הרצוג, ואנחנו מצפים כאילו למין ורנר הרצוגיות בספרות?
אז יש פה כמה דברים. קודם כל, העניין, אני לא חושב שזה אמור היה להיות מצחיק יותר, אני פשוט חושב שהחוויה האנושית היא לא רק דבר אחד, כלומר, היא לא רק טרגית, או לא רק דרמטית. אני לא מקבל את זה שיש ספר שמבוסס על סיפור אמיתי, ושהוא כל כולו כל כך שקוע בתפיסה שלנו של כזה, אוי, זה היום ונורא. לא, לא יכול להיות. כאילו, גם בשבעה צוחקים, נכון? כלומר, זה חלק מהעניין.
כן, אבל יכול להיות שהגרמני שכותב לא יכול להרשות לעצמו לצחוק בשלב הזה, שום דבר.
אז כאילו, הגרמני שכותב על היפני, באמת לא יכול. עכשיו, ורנר הרצוגיות מאוד מאוד נוכחת שם, מאוד. גם מי שכזה צפה בסרטים שלו, אני צפיתי רק באחד, אבל לפי הסרט הזה היא מאוד נוכחת, כי אני צפיתי בגריזלי מן, שזה סרט על בן אדם שבילה עם דובי גריזלי ב-13 שנה, באיזה יער, באיזה פארק, ובסוף נטרף, הוא ואשתו על ידי דוב גריזלי. והוא מאוד מביא את הרעיון הזה של אדם מול הטבע, כלומר, זה דברים שנוכחים כזה ביצירה שלו, ככל שאני מבין גם בעוד הרבה סרטים אחרים. אז זה מאוד זה. יש פה מאבק של אדם אחד נגד הטבע, אדם שהוא כזה, יש משהו בחשיבה שלו שמאוד סותר את מה שקורה סביבו, ובאמת מה שקורה בראש שלו זה לא מה שקורה בחוץ. כל זה מאוד עובד. מה שלא עובד, צריך להקדים ולהגיד, הספר מתורגם מגרמנית לאנגלית, כן? אבל זה מצחיק להגיד, הכתיבה לא כל כך עובדת. הוא לא, הוא כותב בצורה שהיא די בלתי נסבלת, כי הוא כאילו עכשיו סופר, נכון? אז הוא כל הזמן צריך להראות לנו שהוא סופר. אז כל טיפה של מים זולגת על הלש של בננה שהוא עושה עם משאבה ונננה. ואני קורא את המשפט, אני כזה מתחיל לקרוא את המשפט, ואני כזה, אוקיי, אוקיי. ואני ממשיך לקרוא את המשפט, ואני אומר, אוקיי, אוקיי. ואני מגיע לסוף, ואני אומר לעצמי, מה קרה עכשיו? ואז אני חוזר אחורה, ואני מנסה לקרוא אותו שוב, בלי כל מילות התואר, ואני אומר לעצמי, וואו, לא קיבלתי שום דבר ממילות התואר האלה. כלומר, יכולתי להתקדם בקצב הזה, בצורה הרבה יותר הגיונית, וגם שתתקשר, אני חושב, עם תחושת הזמן בספר. תחושת הזמן בספר מאוד נמרחת ונמתחת, כי זה חלק מהרעיון של הספר.
29 שנים,
כן, בדיוק, אבל אני כן חושב שהוא יכול היה לעשות איזושהי עבודה של קצב או מקצבים, לשנות קצב בצורה יותר טובה. התחושה שלי היא זה שהוא כתב את הספר הזה, ואז בא אליו עורך או עורכת ואמרו לו, תקשיב, אתה צריך כאילו תנפח, תשקיע יותר.
אתה חושב? כי אני חושב על זה שיכול להיות באמת שיש משהו בדבר הזה שהוא באמת השפה הקולנועית הזאת, שהיא שפה שנורא נורא מתמקדת בנוף,
בויזואליה,
כן. בלתאר את הסיטואציה בתוך החלל הזה שאנחנו מגיעים אליו דרך המצלמה בפרטי פרטים, ולהתעכב על פלג מים במשך נגיד 15 שניות ככה וכל מיני דברים כאלה שגם רואים את זה אצלו,
כן,
לפעמים.
אז אם נגיד הוא היה מתעכב על פלג מים ל-15 שניות ומתאר את פלג המים בצורה פשוט אינפורמטיבית וויזואלית כזו, אני הייתי מתעניין לפחות. כלומר, אני אומר, אוקיי, יש כאן איזשהו מהלך, אבל מה שיש כאן זה, הוא מתאר את הוא הופך את ה-15 שניות האלה לנחל של מטאפורות. וזה פשוט, עבורי כקורא, זה די בלתי נסבל. עכשיו, אני לא יודע אם זה המתרגם שהחליט כאילו להביא כאלה מילים נורא נורא לא נוחות לקריאה, אבל אני לא יכול שיהיה במשפט 5 מילות, כאילו 5 מילות תואר, שכל אחת מהן דורשת ממני מאמץ. זה לא עניין של הבנה של אנגלית בכלל, זה מילים שכולנו מכירים, כן?
זה נשמע מאוד גרמני, האמת, מצד...
כן?
כן, כי הם, תמיד המילים שלהם הן נמתחות, ואז בסוף, אתה רק בסוף המשפט מגלה שזה בעצם היה שלילה, ויש להם מילים שהם הלחם של 3 מילים אחרות.
אומלאוט, זה מה שאני יודע להגיד בגרמנית.
זה היה מושלם, זה לא קשור בכלל, אבל בסדר, כן.
מאוד יכול להיות שזה עניין גרמני, אבל אני הרגשתי כאן שיש מישהו, זו תחושה שאני חווה אותה הרבה מול ספרות אמריקאית, שיש מישהו שמנסה להוכיח שהוא סופר.
זהו, זה נשמע כמו מחלת ילדות של סופר ביקורים. כן, זה קצת מאכזב כן. שזה קורה לוורנר הרצוג, כשאתה אומר, יש לו המון ביטחון עצמי.
לי זה נשמע כמו ספר מאוד מאוד מעניין, שאם הוא היה יוצא בעברית, הייתי מאוד שמחה לקרוא אותו. נושא מאוד מעניין.
אני אחזור ואגיד, אני קראתי אותו בשקיקה, אני בלעתי את זה, כל מה שאחרי זה קראתי עליו מלא, על הטיפוס הזה, וחיפשתי ביוטיוב כל דבר שאפשר. כלומר, זה סופר מעניין, וזה סיפור שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לתאר שהדבר הזה קרה באמת. באמת, אי אפשר, אי אפשר לדמיין. אם היינו קוראים את זה, היינו אומרים שזה מומצא, היינו אומרים, די, זה מופרך, זה פנטסטי. אבל זה סיפור מרתק, אז אני כן ממליץ על הקריאה. אני חושב שצריך פשוט לקחת נשימה ארוכה לפני וכזה להגיד, אוקיי, הולכות להיות כאן המון מילות תואר, הולך להיות כאן המון המון מאמץ, אבל אנחנו נעבור את זה.
המאמץ לפחות שווה את זה.
כן, כן.
אלעד ברנועי, אלעד אינטרנשיונל, תזכיר לנו את שם הספר של ורנר הרצוג.
The Twilight World, עולם הדימויים.
The Twilight World, תודה רבה לך על הפינה.
תודה. סטטוס ספרותי של הספרייה הלאומית. הם ציינו שלשום את יום השנה 31 למותו של יצחק בשבי זינגר, הסופר היהודי הגדול הזה, מגדולי סופרי היידיש, חתן פרס נובל לספרות לשנת 1978, שמת ב-24 ביולי 1991. ובספרייה הלאומית פותחים בשאלה איך ספרות יכולה להציל נשים ממוות.
זה ממש שאלה טובה. אם ספרות יכולה להשפיע על העולם, זה דרך ממש טובה להשפיע עליה.
כן.
על העולם.
זה קריטי אפילו.
ראית גם שקראתי, אמרתי על העולם עליה, כי אני מיד מחבק את השיח המגדרי החדש.
פמיניסט גדול, זה ידוע. הם טוענים שסיפור של יצחק בשבי זינגר הצליח למנוע מוות מיותר של נשים. וכך הם מספרים. בשנת 1983 יצא לאור הסרט ינטל בכיכובה ובבימויה של ברברה סטרייסנד. אתה זוכר את הסרט הזה?
להיט
מטורף. הסרט הזה מבוסס על סיפור של בשבי זינגר, ינטל, בחור ישיבה. העלילה עוקבת אחר חייה האמיצים של בחורה צעירה שמצליחה לשבור מוסכמות בעולם לימוד התורה. ינטל התאמתה עם המסורת היהודית כשקיצצה את שערה והתחזתה לבחור בשם אנשל כדי שתוכל ללמוד בישיבה. כשאביגדור, החברותה שלה, גילה את האמת, הוא ביקש ממנה להפסיק להתחזות. אתה יודע, הוא רצה להתחתן, הוא התאהב. בהתחלה הוא נבהל שהוא מתאהב בבחור, אבל אז הסתבר שזה בחורה. הוא אמר לה, בוא נתחתן ונלמד ביחד בסתר. אבל ינטל התעקשה להפסיק ללמוד בסתר ולהתחיל ללמוד בגלוי. מגיע לנו גם ללמוד, יובל.
אני תומך לחלוטין בזכותך ללמוד.
גרסתו הקולנועית של הסיפור הפכה ללהיט הוליוודי, דמותה המהפכנית של ינטל הייתה מוכרת כמובן בכל בית, זה היה להיט מטורף, שזה קצת, חשבתי על זה אחר כך, אני זוכרת, מאוד אהבתי את הסרט הזה, אבל חשבתי על זה, אם אני אראה אותו היום, אני בטח חושב שזה דבר מגוחך.
למה?
לא יודעת, גם מתחילה לשיר כל פעם, וזה מוזר.
אוקיי. מה את מתחילה לשיר כל פעם?
מה את שרה?
ברברה סטרייסנד, מה לעשות?
נכון. היצירה של בשבי זינגר חצתה את גבולות הספרות והתרבות, והשפיעה גם על הרפואה המודרנית, יובל. בתחילת שנות ה-90, הקרדיולוגית דוקטור ברנדין היילי טבעה מושג מהפכני בעקבות הסיפור. היא קראה לזה סינדרום ינטל.
אני אוהב את זה, זה סיפור בפני עצמו, סינדרום ינטל.
מאוד יפה, סינדרום ינטל. היא ביקשה להתריע בפני הקהילה הרפואית מפני הסכנות באבחון שגוי של מחלות לב אצל נשים. מכיוון שאלו נחשבו לשכיחות יותר אצל גברים צעירים, חוקרים נטו לחשוב שדיווח על תסמינים למחלות לב אצל נשים הוא בגדר התחזות, כמובן, או שאנחנו במחזור. יתרה מכך, זה התוספת שלי.
או שאתן סתם היסטריות.
היסטריות, בדיוק.
למה אתן היסטריות?
למה את היסטרית?
כל קצת כואב לכם יד שמאל וזה.
קצת מלכה רחבה, והכל יעבור לך. יתרה מכך, רופאים סברו שנשים מתחזות לחולות לב, כי הן מבקשות להידמות לגברים, ולכן מאמצות את תסמיני בעיות הלב. זה בעצם קינת פין. הכל זה בעצם, זה מה שזה.
לא כל כך מבין למה לקנה בפין, אבל לקנה בהתקף לב?
נכון.
כאילו, כל כך אתן רוצות להיות גבר, שאתן אומרות, יאללה.
לא, כי אנחנו רוצות יחס. אז מה יגרום לנו לקבל יחס? קצת מחלות, קצת חלושס.
זה מאוד גברי, האמת.
זה
מאוד גברי מצדכן. איך שאנחנו חווים שפעת, למשל, אתם יכולות לאמץ את זה, תקבלו הרבה, לא תקבלו תשומת לב, כי אתן נשים, רק גברים יכולים לשחק את המשחק הזה.
אנחנו פשוט צריכות להמשיך לתפקד, זאת הבעיה. כן.
אגב, שמעתי שסימני מחלות לב והתקף לב אצל נשים זה שונה לגמרי.
נכון, נכון.
ולכן
שונה.
רופאים לא יודעים לפעמים להתמודד עם זה, כי הם מכירים רק את התסמינים הגברים.
זה לא שהם לא יודעים, הם לא מעוניינים להתמודד אותם, עם כן, זה, לא מעניין אותם. עכשיו, כן, הם לא יודעים, זה
שני הנחה. סטים של תסמינים לאותו מצב רפואי, מי שמע על דבר כזה. טוב, דוקטור היילי ביקשה להציל חיים, ולכן היא קבעה שיש להתייחס לתונות שמעלות נשים באותה החומרה שמתייחסים לתנונות של גברים. את הבירור והטיפול יש לקיים בהתאם לסטנדרטים אחידים וללא הבדל בין המינים, זה היה הדבר שהיא הובילה. ככה היא גייסה את דמותה האמיצה של ינטל שביקשה להיות שווה לגברים בזכותה ללמוד תורה. אז היא גייסה את דמותה הזו למאבק למען טיפול במחלות לב אצל נשים וגברים כאחד. כולם צריכים ללמוד תורה.
לכולנו יש לב.
לכולנו יש לב.
איך הגענו לזה שלכולם צריכים ללמוד תורה? אני לא יודעת, אבל בוא נגיד, נתחיל בזה שלכולנו יש לב.
אני גם אפילו לזה, אני לא בטוח.
וגם זה לא בטוח, זה נכון.
לא כל לב הוא לב.
נכון.
לא כל לב הוא לב. עם השנים התפתחה רפואת הלב לנשים, וכיום יודעים שהתסמינים מעט שונים בנשים וגברים, אבל תשומת הלב שהעניקה דמותה של ינטל למחלות לב בקרב נשים הייתה מצילת חיים. ואם אפשר להגיד משהו על בשבי זינגר, זה שהספרות שלו הצילה חיים, ועוד כמה דברים.
יפה. אז נסיים עם הדבר היפה הזה.
בהחלט.
תודה רבה לך יובל, תודה רבה לתמר בנימין ולדניאל פולק, ולמשה מושקוביץ שעשו איתנו את התוכנית. באו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ושל כאן תרבות, כמובן.
מחר.
מחר, המיטב.
המיטב.
האזינו.
להתראות.
להתראות.